סימן שי"ד סעיף ג. סעיף ג הוא המשך לסעיף ב. בסעיף ב למדנו על נקב בחבית של יין שנסתם. השאלה היא אם מותר לפתוח את אותו נקב שנסתם בשבת או לא. למדנו בסעיף הקודם בסעיף ב שהדבר תלוי. אם הנקב נמצא למטה מהשמרים באופן שכל כובד היין נשען עליו, אז הסתימה של הנקב היא סתימה חזקה, אסור לפתוח אותה בשבת. אבל אם הנקב נמצא למעלה מהשמרים באופן שלא, באופן שהכובד של היין לא נשען על הנקב בצורה כל כך מרובה, אז לכן הסתימה היא סתימה חלשה ומותר לפתוח אותה בשבת. כהמשך לכך אומר שולחן אור בסעיף שלנו שנקב שמותר לפתוח אותו בשבת, דהיינו נקב שהוא למעלה מהשמרים, מותר לפתוח אותו אפילו במקדח, אפילו בכלי שהוא מיוחד לכך. אין בזה בעיה. נקרא דברי שולחן אור, במקום נקב ישן נוקבים אפילו במקדח, כגון שנשברה הברזה. דהיינו, נקב ישן, נקב שנסתם, שמותר לפתוח אותו בשבת, אם הוא למעלה מהשמרים, אז מותר לפתוח אותו אפילו במקדח, אפילו בכלי שמיוחד לנקוב ולפתוח ולעשות נקב. גם במקדח מותר לפתוח את הנקב. כגון שנשברה הברזה. המשתיבור אומר שזה לאו דווקא. כגון כל נקב שהוא שנסתם, מותר לפתוח אותו אפילו במקדח, אם מותר לפתוח את הנקב ההוא. ויש אומרים, אבל יש אומרים שהשולחן אורך מביא, הם חולקים וסוברים, שנקב של חבית שנסתם, מתי מותר לפתוח? רק כאשר מדובר בחבית של חרס, לא בחבית של עץ. נקרא בפנים, ויש אומרים, דלוי שורי לנקוב נקב ישן, נקב ישן שנסתם, מתי מותר לפתוח אותו? רק בחבית של חרס. בחבית של חרס, אין הסתימה מהודקת יפה, אבל בחבית של עץ שמהדקים אותה מאוד, שמהדקים מאוד העץ שסותמים בו הנקב וחותכים ראשו על דעת שלא להוציאו, ודאי נראה שזה נקב חדש ואסור. חבית של עץ, הסתימה היא סתימה חזקה, אסור לפתוח את הנקב הזה בשבת בכל מקרה. מה להלכה? המשתבור מביא כאן שאומנם אליהו רבי כתב שכמה פוסקים חולקים וסוברים שגם בחבית של עץ מותר לפתוח את הנקב שנסתם, אבל מסיים המשנה ברורה, הפרימי גורדים וחיי עודו משמד יש לחוש להחמיר כדעת היש אומרים. סעיף ד', ברזה שבחבית ואין אדם יכול להוציאה, מותר לקח ברזה אחרת ולהקות באותה ברזה לצורך לשתות יין בשבת? הנקב שבחבית נסתם בברז עצמו, הברז עצמו סותם את הנקב שבחבית. מותר ליטול ברז אחר, להקות בברז השבור, להוציא אותו, ושהיין יזרום דרך הנקב. נעבור לסעיף הבא, סעיף A. בסעיף A נלמד בעזרת השם, שמותר לאדם לקחת קנה חלול, לדחוב אותו בתוך נקב שבחבית, כדי שהיין יזוב דרך הקנה. הקנה משמש כמרזב, כמשפך, לחבית של היין. בזה אין שום בעיה, כי הוא משאיר את הקנה כמו שהוא, הוא לא עשה שום תיקון בגופו של הקנה. אבל אסור לקחת עלה ולקפל אותו בצורה כזאת שהוא ישמש כמרזה ולהכניס אותו לתוך הנקב שבחבית כדי שהיין יזוב עליו. ולמה? כי זה נראה כמו שהוא עושה מרזב בשבת. או משום שחוששים שמה הוא יתלוש עלה מהענף כדי שהוא ישמש אותו כמרזב. מה נפקי מיני בין שני הטעמים? באופן שיש לו עלים אחרים כתומים. האם גם אז חוששים או לא? נקרא בפנים. מותר ליתן קנה חלול בחבית או ברזה להוציא יין. אף על פי שלא היה בו מעולם. מותר לקחת את הקנה כמו שהוא חלול, להשחיל אותו, להכניס אותו בתוך הנקב שבחבית, כדי שהיין יזוב דרכו. אסור כמובן להדק אותו שם ביתדות, אומר המשנה ברורה. והמשתבור מוסיף שאפילו אם הקנה לא מותאם למידת הנקב, לא חוששים שמה הוא יעשה איזשהו תיקון בגופו של הקנה כדי להתאים אותו לנקב שבחבית. מותר. אבל ליתן עלה של הדס בנקב שבחבית, שהעלה עשוי כמרזב והיין זב דרך שם, לא. דגזרינן שלא יתקן מרזב ליינו, שיפול היין לתוכו וילך למרחוק. דכשלוקח העלה ומקפלו כאין מרזב, נראה כעושה מרזב, ולא ידומי לברזה או קנה שאינו עושה בו שום מעשה. לקחת קנה כמו שהוא חלול ולהכניס אותו בתוך הנקב מותר, אבל לקחת עלה ולקפל אותו ולהתאים אותו להכניס אותו לתוך הנקב שהיין עזוב דרכו זה אסור, כי הוא יוצר כאן מרזב בעלה. אז חוששים, יש כאן תיקון כלי. חוששים שלא יתקן מרזב אחר ליינו. כך שיטת המחבר. המחבר סובר, כך מסביר המשנה ברורה, שהאיסור בעשיית, האיסור בעלה, משום שמו יעשה מרזב. הרמו חולק. אומר הרמו, ויש מתירים אפילו בעלה של הדס, במקום שיש לו הרבה כתומים, ואין לחוש שמה יקטום. הרמו אומר, שכאשר יש לו הרבה עלים כתומים אחרים, מותר לו לקחת עלה של הדס, לקפל אותו, שהוא ישמש לו כמרזב לחבית של היין. כי יש לו הרבה עלים אחרים. מה המחלוקת כאן? המשנה ברורה מסביר שהמחלוקת, למה אסור לקחת עלה של הדס ולהשתמש בו כמרזב ליין. לקפל אותו בשבת שישמש לו כמרזב, כמשפך ליין. אם הסיבה משום עצם קיפול העלה, עצם עשיית, עצם לקיחת העלה והפיכתו למרזב, זה האיסור. אז לכן לא משנה גם אם יש לו עלים אחרים, זה לא משנה. עצם זה שאתה לוקח את העלה ומשתמש בו כמרזב, זה עצמו האיסור. גוזרים שמו יעשה מרזב ליינו לחבית. לפי הרמו לא זה האיסור, האיסור שמו הוא יקטוף עלה מהענף כדי שישמש לו כמרזב. אם זה האיסור, אז אם יש לו הרבה עלים אחרים, הדין הוא שמותר. נבוא לסעיף הבא, סעיף ווב. בסעיף ווב נלמד בעזרת השם שחבית גרועה, כמו שלמדנו בתחילת הסימן, אין בוינה וסויסר בכלים גרועים. ולכן מותר להטיז ראש החבית של היין, כיוון שאין סויסר בחבית גרועה. אם מדובר בחבית גרועה, מותר להטיז את ראש החבית ולהוציא משם את היין. גם כשאשר אנחנו אומרים שאין בוינה וסויסר בכלים גרועים, אבל עשיית נקב יפה אסור בכל מקרה. אסור לעשות פתח יפה, כמו שלמדנו בתחילת הסימן, כי עשיית פתח יפה, נקב יפה, אסור גם בחבית גרועה. ממילא, אומר השולחן ערוך, להטיז את ראש החבית מותר. משום סויסר אין כאן בעיה, כי החבית היא חבית גרועה. משום פסח יופה אין בעיה, כי התזת כל ראש החבית לא מוגדרת כפסח יופה. אז לכן מותר, זה מה שהשולחן ערוך אומר, מותר להטיז ראש החבית בסייף, דלב לפתח קומר חוון, כיוון שמסיר ראשה. אבל לנוקבה בצידה אסור, כי אמנם אין בוינה וסויסר בחבית גרועה, הסיף שלנו מדבר על חבית גרועה, אבל עשיית נקב יופה אסור גם בחבית גרועה. אז לכן לנקוב נקב בצידה אסור בכל מקרה, כי זה נקב יופה. אבל לנוקבה בצידה, בין חבית, בין מגופה, בין בצידה של החבית, בין בצידה של המגופה, המגופה זה הכיסוי שנמצא על החבית. זה בכל מקרה אסור, כי הוא עושה כאן נקב יופה. אז אין אתר של מוסטיקי, אין אתר של חבית גרועה. אסור אפילו ברומח שעושה נקב גדול ואינו דומה לפתח. דכיוון דהה ומצידה, ודאי לפתח מתכוון. אם הוא היה רוצה לעין יופו שכל היין ישפך, הוא לא היה עושה נקב בצידה, הוא היה מטיז את ראשה של החבית. אם הוא עושה נקב בצידה, סימן שהוא מתכוון לעשיית פתח יפה. עשיית פתח יפה אסורה בחבית בכל מקרה, גם בחבית גרועה. אלא אם כן, לקובע מגופה למעלה מותר, דלב לפסח מכוון, שאין דרך לעשות פתח למעלה, אלא נוטל כל המגופה. מותר לעשות פתח למעלה בחבית, כי לא הדרך לעשות שם נקב יופה, משנה ברורה מסביר, כמה שנופלים לתוך אבנים וצרורות. אז לכן, לעשות נקב למעלה במגופה מותר, כי זה לא פסח יופה. סויסר אין, כי זה חבית גרועה. רק לא נקב בצידה. נקב בצידה אסור, כי זה מוגדר כנקב יופה.